אמרתי ודיברתי. יישר כוח, חזק וברוך. הרב דיבר על האייפונים ועל כל מראים בשין למיניהם. קמה ממשלה חדשה, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, והם עשו דבר שלא יעשה. אבל מרסייך ומחריבייך ממך יצאו. שמה? לבטל את כל הקווים הקשרים. אין דבר כזה קו קשר. אתה רוצה, יש כל מיני אחרים. ואז כל אחד, כל מרין בשין יכול להיכנס לזה. ולכן, זה ניסיון שאנחנו עומדים בו כרגע, שאדם, כל אחד ואחד שרוצה, כל אחד ואחד שרוצה שמוחו יהיה נקי, שבניו יהיו צדיקים, שביתו יהיה כשר, לא יתקרב לדבר הזה. כמו שאדם לא מתקרב, נו, מה יהיה? כמו שאדם לא מתקרב לכל מיני מחלות למיניהם. יש לפעמים, יש איזו מחלה שזה מדבק. היה לנו את הקורונה, כל אחד, בידדו אותנו, כל אחד יהיה לבד, בדד השם חוץ המחנה. אחרי זה היה עוד מחלות, אנחנו נזהרים מאוד. זה מחלה גופנית. מחלה רוחנית זה פי אלף יותר חמור. מדוע? מחלה גופנית, אדם יכול להתרפות, גוף, נשמה, הוא עבוד ואין מה לעשות איתו יותר. ולכן אדם מגיד, לי לא יקרה. אני יודע, יודע מה לראות, מה לא לראות, ואני ברוך השם, עכשיו העמידו אותי בפני ניסיון, ואני אעמוד בניסיון. שלוש טענות יש נגד זה. דבר ראשון, מי אמר שתעמוד בניסיון? אתה בטוח? כן, אני אעמוד. גדולים ממך וטובים ממך לא עמדו בניסיון. דבר שני, מותר לך להכניס את עצמך לניסיון? דבר שלישי, מה אתה יכול לדעת איפה ניסיון תבוא לך? אתה יכול לדעת? אתה לא יכול לדעת. מי יתיר לך להיכנס לזה? לכן עכשיו אין דבר כזה שאדם יגיד, אני מסונן, מכונן, כל השטויות האלה. להפך, לא להתקרב לדבר. אסור אונם מעל או עליה אנשים הרשעים האלה, ואל תיגעו בכל אשר להם, והשם ירחם לאן הדבר הזה יגיע. נכון, בעזרת השם יקומו ועשו, יהיה, אבל ממשלת הזדון היא החליטה, והם ממשלה טובה, הכל טוב ויפה, יודעים לדבר יפה, אבל למעשה, תראו לאן הגענו. האדם הזה שהוא אחראי על זה, הוא עם כיפה, הייתי אצלו, היינו שם אצלו, דיברנו, ליצים ולאבנים, ברשותו, לא ברשותו, זה בסדר, לא בסדר, יש כאן רבנים שהם גם כן מעוניינים בכל הדבר הזה, לצערנו הרב. צריך להיזהר, לא להתפתות כלל בעיקר. כל אחד ואחד ישמור על עצמו, ומי שהבא להיטהר, מסייעין אותו. הבא לטמא, פותחים לו, זה יותר גרוע. לכן צריך אדם להיזהר, מה אתה צריך להיכנס לכל השטויות האלה? יגיד, אבל אני רוצה לשמוע שיעורי תורה. אנחנו תורכים להגיע לכאן, בשביל מה? יכול לדבר גם אני, דרך הערוצים שלום על ישראל. עכשיו הבית, תחת תה, קפה, וישב ולא יתרח ולא כלום. זה לא דומה. זה לא דומה, כי אתה הולך ושומע שיעורי תורה בצורה ישירה, וגם אתה שומע את זה, מה אתה צריך לשמוע שיעור תורה דרך הביוב. וכי מותר לאדם להראה בדברי תורה מתי שנמצא בשירותים? כל שכן שדברי תורה שיוצאים מהשירותים. איך אתה יכול, מותר לך לשמוע את זה? לכן כל אחד ואחד שרוצה לשמור על נשמתו, רוצה לשמור על ילדיו, רוצה לשמור על הבית שלו, רוצה לשמור שלא יבוא לו כל הנזקים למיניהם, לא יתקרב לדבר הזה. אין אתה בא לידי עבירה. תסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. מה זה לידי עבירה? למה להגיד, אתה בא לעבירה. מה זה אין אתה בא לידי עבירה? לעבירה יש ידיים גדולות. לעבירה היא לא רק היא עצמה עשתה עבירה, יש לה גם ידיים. אתה רק מתקרב ליד הידיים, כמו חרקים למיניהם, שיש להם גם כן כל מיני מטלעות ארוכות. ואז מושך אותך אליו, אחרי זה אתה נפצע, אדם נמצא בתוך התהום, מה אני יכול לעשות? כך זה נהיה, נפלתי. אבל כל אחד שיזהר מזה, אנחנו מזהירים את זה, בני שזה חובה עליי. חובה להזהיר, ולצערנו הרב הזכיר את הדבר הזה, וטוב שהזכיר את זה, מפני שבאמת אנחנו ראינו את זה, כמה שדיברנו, כמה שעשינו, לא שומעים לנו. אבל מה אני אעשה? למעשה, כמו שאמרתי לכם. מרסייך ומחריבייך ממך יצאו. אתה מבין מה פירוש המילה הזו שאמרתי הרגע? אם הייתם יודעים למה אני מתכוון, תבינו בדיוק למה אני מתכוון. מרסייך ומחריבייך ממך יצאו. זה לצערנו הרב. אילו זה היה כל חלק, זה באמת אתה צודק. אבל כשאנשים אינטרסנטים רוצים להטיל כל דבר תמי, השם הרחם. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה כדור. פרשה הזו היא פרשת קורח. כשאומר, פרשה הזו יפה נדרשת. קורח היה צדיק נראה לך. הוא בא, מתחיל כל הידע, כולם קדושים, תוכם השם, מדוע תתנסיעו, מה אתם מפרידים? כולם צדיקים, לקחת את הארון, עשית אותו כהן גדול, אותנו, זרקת אותנו לצדדים, קרחת אותנו, את כולנו, היה להם טענות חזקות. אבל זה קורח, ויקח קורח, ויפה זו, פרשה זו יפה נדרשת. מפרשים אומרים בדרך הלצה, אומר, כל דרשה ודרשה שאתה בא, כל פרשה ופרשה, אתה צריך לחפש דבר שתואם למציאות שלנו היום. אתה לוקח פרשה, אתה צריך לחפש נושא שאתה נתקל בו. אומר, אבל פרשת קורח יפה נדרשת. כל פעם שאתה רוצה, בכל מציאות שיש לך, תכניס את קורח, תראה שהכל מדובר שם. לצערנו הרב, זה המחלוקת קורח ועדתו. יש כאן מחלוקת שכביכול אנשים עושים לשם שמיים, אבל המטרה היא בדיוק להפך, להרוס כל חלקה טובה. הקדוש ברוך הוא יעזור, ישמור על עם ישראל. טוב, כתב מרן, אני התחלתי שבוע שעבר בהלכות תערובות. הזכרתי כמה הלכות תערובות, בשר וחלב וכדומה. היום נדבר על נושא אחר, תערובות, אבל נושא שנקרא בריאה. מרן בסימן קוף כותב כך, בריאה דיינו כגון נמלה, או אוף תמה, וגיד אנשה, ועבר מן החי, ובצה שיש בה אפרוח וכיוצא בהם, אפילו באלף לא בטל. ואין לו דין בריאה אלא אם כן הוא דבר שהיה בו חיות להפוקח איתה אחת של איסור, וכן צריך שיהיה דבר שעשו בתחילת בריאתו להפוקח אוף טהור שנתנבל בשור הנשכל, וכן צריך שיהיה דבר שלם, שאם יחלק אין שמו עליו להפוקח חלב, וכן צריך שיהיה שלם. אני אסביר דברי מרן. מדאורייתא, כל היצורים שבתורה בטלים, או ברוב, או בשישים. כמו שהזכרנו שבוע שעבר. או ברוב, מאיפה למדנו את זה? אחרי רבים להטות. ומעלה, כל תערובת שיש לך, בטלה בשישים, בטלה ברוב. יש לך אחד כנגד, כנגד שניים, הולכים אחרי השניים. לכן, גם איסורים בתורה, הכל בטל ברוב. אלא מה? יש דברים שנותנים טעם. נחלקו בזה הראשונים. האם טעם כעיקר דאורייתא או דרבנן? דענו שדבר שנותן טעם בלבד ולא איסור עצמו, האם הטעם הזה זה איסור דאורייתא יש בו? לא איסור, או איסור דרבנן. ולכן רבותינו בא ואמרו, כדי לבטל דבר שנותן טעם, כגון שבישלו אותו, כגון שהאיסור הוצאתי אותו ונשאר בו טעם, הטעם הזה מחלוקת, האם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן? לכן באו חכמים ואמרו, צריך לבדוק את זה, אמרתי לכם שבוע שעבר, דעת מרן, אפשר לבדוק את זה על ידי טעימה, אבל במציאות אנחנו היום אף אחד לא עושה את הדבר הזה, פוסקים כדעת הרמה, שהכל בטל בשישים. אין לך טעם שהוא לא בטל בשישים, ולכן זה בטל בשישים. לכן כל תערובת בטלה בשישים. אבל, בריאה, ועוד מעט נראה גם, לאו דווקא בריאה, אלא חתיכה ראויה להתקבל ועוד כמה דברים, באו רבותינו ואמרו נכון, מדאורייתא זה בטל. מה זה בריאה? עוד מעט אני אסביר את זה. מדאורייתא זה בטל. בטל בכמה? או ברוב או בשישים. אבל באו חכמים ואמרו, מכמה זה דבר חשוב. בריאה, דבר שלם, אסרו אותו אפילו באלף לא בטיל. דיינו, דוגמה. בריאה זה יכול להיות נמלה. נמלה היא דבר קטן ביותר. יתוש. יתוש זה נקרא בריאה. בריאה הזו נפלה לתוך סיר של מרק. לתוך המרק הזה סיר ענק. הביאו אותו לחתונה, שמו שם סיר גדול, ואנחנו רואים איך שצללו כעופת במים אדירים, בריאה אחת, זבוב, יתוש, פרפר, נפל לתוך הסיר הזה. עכשיו, אתה לא יודע איפה הוא, קטן מאוד. כל הסיר הזה צריך לזרוק אותו. לשפוך אותו, אסור לאכול אותו. למה? יש כאן בריאה. תערובת של דבר שלם בריאה, אפילו באלף לא בטיל. מה נעשה עם זה? יש אפשרות, אם זה מרק למשל, תיקח מסננת, תסנן. תיקח מסננת דקה מן הדקה. נכון שכף החיים כותב שבריאות כאלה קטנות כגון יתוש ודברים כאלה קטנים לא עוברים, יעברו לך במסננת, הם גם כן יעברו בדרכם. הוא דיבר במסננות שהוא בימיהם, אחורים של המסננת הייתה דקה, הייתה אהבה קצת. אבל היום אתה יכול לסנן את זה בדבר דק ביותר. תיקח מבט, בד שהאחורים שלו צפופים ביותר, ואתה תשפוך את כל המרק לתוך הבד הזה, בבד הזה, ואז הכל, כל מה שיש לך יורד, היתוש הזה יישאר לך. לא מצאת, אז לא מצאת. אבל בתוך הסיר, בתוך המרק, הכל יהיה בסדר. וכאן לא צריך אפילו 60. למה? כיוון שמה שאמרתי, שצריך בריאה אפילו באלף לא בטיל, שהבריאה היא שלמה. אבל כאן אני בדקתי שאין בו בריאה, מפני שאני סיננתי את זה. ואילו הטעם שלו זה טעם פגום, יתוש, פרפר, נמלה, וכל אלה, הם דברים שלא אוכלים אותם. לכן, הם נקראים נותן טעם לפגם. שם לא צריך שיהיה 60, אפילו לא צריך שיהיה רוב. נותן טעם לפגם אינו אוסר. אבל כאן הוא אוסר בגלל שהוא בריאה. ברגע שאני מסנן אותו, סיננתי את זה היטב היטב, הכל יהיה מותר. מה, 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 עוד פעם? כן. טוב, חכה, אמרתי קודם על המרק. בסדר, בסדר, שמעתי, שמעתי. אמרתי, תסנן את המרק והכל יהיה מותר. אבל מה עם הבשר? הבשר וכדומה, כאן מכיוון שאתה לא יודע איפה היתוש הזה, כל חתיכה וחתיכה השמר נפל ביתוש, ואתה לא יודע איזה, והוא לא בטא, אפילו באלף לא בטא. ולכן צריך לזרוק את הכל. רגע, 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 תנו לי, תנו לי, אני אענה את זה. אבל, תלוי. אם הבשר הזה זה חתיכה שהיא גלויה, כגון, שוק של עוף. שוק של עוף, הוא חלק. תסתכל עליו, המקסימום תיקח, תשטוף אותו תחת ברז, גם אם היה בו יתוש, היה בו פרפר, היה בו משהו, רואים את זה. מלא, אתה תשטוף את זה היטב היטב, ואז יהיה מותר. מתי? שהחתיכה הזו של הבשר וכדומה חלקה. אין מקום ליתוש וכדומה להתחבות שם. אבל אם זה חתיכות שנקבים, חלולים וכדומה וכל מיני דברים, שם אתה לא יכול לבדוק את זה. אלא כן, תיקח, תבדוק מילימטר מילימטר וכדומה. אבל כל בשר, כל חתיכה וחתיכה. ולכן, הדבר הזה יהיה אסור, שזה צריך מאוד להיזהר מחרקים הקטנים האלה. כל דבר קטן הוא הכי מסוכן. דבר גדול, אתה רואה אותו. דבר קטן, הצערה קטן הכי מסוכן. אני בא להסביר את זה, מה שנותנים לך היום, כל מיני אייפונים קטנים בתוך הכיס, ואתה מוציא אדם, לא, אתה חס שלום, מוציאים את זה, רואים שם כל מיני תואבה, ושם קטן הזה, זה מכניס לגיהינם גדול. ולכן צריך גם להיזהר, כמו שהזכרתי. הדברים הקטנים, אומר, הדברים הקטנים הם הכי מסוכנים. אבון הקבאי יסובני. האבונות שדורכים עליהם בעקבים, דהיינו הם קטנים, אדם לא מתייחס אליהם, הם יסובני, אלה יסובבו אותו ליום הדין. ולכן, אדם צריך להיזהר ממאכלות אסורות. לכן, אישה שמבשלת, צריכה לשים, יש כאן ניתושים, יש כאן זבובים, תשים רשתות בחלונות. שמה את זה, כדי שלא איזה ייתוש, שבוא ויעשה תמילה בתוך הסיר שלה. וכן, תמיד יהיה הסיר סגור. ששמה? סגור. אבל אם יש שם יתושים, יש שם זבובים וכדומה, אסור לאכול, זה חזקה שמישהו שם טבע שם בפנים. ואיך תוכל לאכול את זה? אם אתה לוקח ואתה מסתכל על כל דבר ודבר, מסתכל היטב היטב, נו, יכול להיות שאתה תסתכל ולא תמצא את היתוש. אולי, דבר חלק כמו שאמרתי. אבל בדרך כלל קשה למצוא את זה. ולכן אם קשה למצוא את זה, בריאה אפילו באלף לא בטלה. מה תגיד? אבל למשל, כל זה הבריאה, שהבריאה הזו שלמה. אבל אם היא לא שלמה, כגון, נפלה לתוך הסיר, ונפל שם בפנים הבריאה הזו, ונחתך מן הרגל, ראש, נמלה. ואני רואה שאיך נחתך הראש, אבל אני לא יודע, אחד הראש ברח לשם, שם ברח החלק השני של הגוף, מותר לאכול את זה. מה תגיד, אבל אולי יש שם את האיסור הזה? האיסור הזה בטל. וכמה הוא בטל? ברוב. לא צריך אפילו רוב כמעט לא צריך. מדוע? ברוב זה בטל. למה? הוא לא נותן טעם. זה דברים שהטעם שלהם פגום. אף אחד לא אוכל יתושים ואף אחד לא אוכל, נמלות, נמלים. אלא מה? יש לך בעיה של בריאה. ברגע שהיא נחתכה ואין לה גדר של בריאה, הרי זה מותר. ואז נפקה מינה. אם האישה לא ראתה שאת הבריאה הזו שנפלה, ולקחה את הסיר והתחילה להרבב את הכל, והרבבה את הכל, חזקה שהבריאה הזו התרסקה, על ידי שאתה סיבבת את זה סיבוב. ולכן, מותר לאכול את זה, אבל זה בתנאי שלא התכוונה לבטל את האיסור. דיין, היא לא ידעה, הרבבה, בא מישהו אמר, רגע, לפני רגע נפל כאן ניטוש. מחפשים, רואים הכל מתרום מרוסק וכדומה, כאן מכיוון שהתרסק, והרבבת את זה, חזקה, שהאיטוש הזה והפרפר הזה וכדומה, התרסק ממנו חלק מגופו, אפילו לא כולו, ואין לו גדר של בריאה. כמה שאין לו גדר של בריאה, מותר לאכול את הכל. הכל זה כמו שאמרתי בתנאי, שלא מתכוון לבטל, אבל היא מתכוונה בכוונה להרבב את זה. כדי לבטל, היא אסור לאכול, לה אסור לאכול את זה. לאחרים מותר לאכול. ומה? וכל מיני מעדנים שמערבבים שם כל מיני יצורים למיניהם, אם הם נותנים טעם לפגם, הם בטלים מעליהם. מה תגיד? אבל הם הרבבו את זה. הם הרבבו לא על מנת לבטל את האיסורים. אם אדם למשל, אישה לא ידעה או כן ידעה, והרבבה את זה בשביל, סתם, יודעת שיש כאן נמלים, ועשו את זה, הרבבו את זה. עכשיו הוא לא הרבה בשביל לבטל. הרבה בגלל שהוא רוצה לאכול את השאר, להפך, מצידו שלא יהיה את זה, למשל בית חרושת. יש שם כל מיני חרקים, החרקים האלה נתחנו שם, נעברו, נתערבבו, לא התכוונו לבטל. כמה שלא התכוונו לבטל, מותר לאכול את זה. לכן, למשל, יותר מזה, הרשב"א כותב, יש לי חיטים. החיטים האלה, חלק מהם יש בהם תולעים. אני רוצה לטחון את החיטים. מותר לטחון את החיטים האלה, אני צריך להוציא חיטה חיטה. מה הרשב"א? אין לך כאן כל החיטים מתולעים. יש לך כאן ספק אם יש בזה תולעים. יכול להיות שהחיטים האלה מתולעים, יכול להיות שלא. מה זה מיעוט המצוי? מי אמר לך זה מיעוט המצוי? דבר ראשון, לא שייך מיעוט המצוי בדבר שהוא מדבר לדבר. אתה לא יודע מה זה מיעוט המצוי. יש, בעולם יש חיטים שהם תולעים, אבל כאן אין לך חזקה שהם תולעים. אז מי אמר לך? כל שכן, שעכשיו אני תוכן את זה, אני לא תוכן את זה בשביל לבטל. אני לא תוכן את זה, אני רוצה לטחון את החיטים כדי לקחת קמח. אני לא מתכוון לשם תולעים. כמח שלא מתכוון, אחרת, אסור לך לאכול שום דבר. למה? כל המאפיות למיניהם, ברור לנו שיש שם חרקים. ברור לנו שיש במאפייה כל מיני חרקים. אפילו המאפייה הכי נקייה, מספיק שיש לך שם נמלים, מספיק שיש שם יתושים, מספיק שיש שם חרקים קטנים למיניהם, אבל הם לא מתכוונים כרגע לבטל איסורים. הם לא לוקחים את זה ומבטלים ותוכנים. אין כאן, לא רואים כרגע תולעים. ברגע שאתה לא רואה תולעים, תחנת את זה. בסדר, שתחנת, מסתמה, הכל התרסק. שאם לא כן, כל קמח יש בו איזה משהו. יש לך עונייה, מביאה לך חיטים. בחיטים האלה אתה בטוח שאין שם תולעת אחת אפילו? אז מה, נאסור את כל החיטים, את כל המחולה? אלא מה? אני אומר, כרגע אני לא רואה מה שלפניי. כרגע אני ראיתי שנפל. אם ראיתי שנפל לתוכו איסור, אתה צודק. לא ראיתי. אני תוכל, כל כמה אני אומר, כל אחד ואחד, זה לא היה תולעת. לא ראה כאן תולעת. זה שבסוף אולי היה תולעת, אבל לא התכוונתי כאן לבטל. מה עשיתי כאן רק? שאני רוצה לתחום אותו, להפוך אותו לקמח. לכן נהיה מותר. לכן מטעם זה, מטעם, מכל הטעם שעכשיו אמרתי, למשל, בדבר שמצוי בו תולעים בוודא, קמח, בדרך כלל מצוי בו תולעים. מי שיודע, בעיקר קמח שנשאר הרבה זמן, או במדפים, או בבית, אז תראה, בשעה שתחנו אותו, יכול להיות שאין שם תולעים. אפילו שזה לא בטוח. למה? במטחנה, אז יש גם נמלים, יש תולעים, הרי לא מנקים את המטחנה הזו, כל יום מנקים אותם מבריקים שלא יש שם אפילו תולעה. אז איך מותר לטחון בכלל? הרשב"א כותב בתשובה ואומר, נכון שיש תולעים בחיטים, אבל הרע של המכונה והרעידת המכונה מבריח את התולעים. יש לנו כאן ספק ספקה. ספק שמה, כרגע אין תולעים. נכון שבצורה כללית אולי יש, אבל כרגע אין תולעים. פין תצא לומר שיש כרגע תולעים, מי אמר לך שהם נתחנו? יכול להיות שהם ברחו לצדדים, ברחו מהרעש, ברחו מהתזוזה הזו, שהחזקה הזו, והם ברחו, ומה שעכשיו תחנתי, לא תחנתי את התולעים. כן, שעבל לספק ספקה, זה לא נקרא, נבטלים איסור לכתחילה. ולכן לא ביטלתי כאן את האיסור כדי שתאמר שהחיטים אסורים. לכן גם לא התכוונתי לבטל, מפני שכל מטרתי בשביל לטחון את החיטים, אבל לא כוונתי כאן לערב כאן תולעים ולאכול אותם. לכן כאן בכלל הגוונה, לא שייך לומר, מבטלים מסלול לכתחילה. תולעת שאמרתי... שמה? אני כרגע מדבר לגבי שערבבתי, תחנתי, אבל בדבר שהוא פרי. פרי זה לא תערובת, עומד לפני עצמו. לכן, פרי שהוא בחזקת מנוגה, אסור לך, חכה, פרי שבחזקת מנוגה, אסור לך לאכול אותו לפני שתבדוק. למה? אולי יש שם תולעים, כמו שאומרת, התאנים. אבל מה הדין אם אני רוצה לטחון את זה? עכשיו, כשאני רוצה לטחון, אין מטרתי לבטל את התולעה. אלא מה מטרתי? שאני רוצה לעשות מזה רסק. מכיוון שאין מטרתי לעשות מזה לבטל את התולעה, וגם זה לא ודאי שיש שם תולעה, יש כן חזקה. אתה לא יכול להגיד שכל תאנה יש בתולעים. מצוי. נכון, לכן אסור לאכול את זה בלי בדיקה. אבל כרגע שאני טוחן את זה, אין כוונתי לכך. כמו שאמרתי מקודם לגבי החיטים. לכן כאן בחיי גוונה יש מקום להקל. אני לא אומר לכתחילה, ולכן אנחנו לא אוכלים את זה. אבל בדיעבד, כגון שהוא כבר עשה את זה, או שאלה שהתחנו והסביעו את זה בשביל למכור לשוק, מותר לאכול את זה. מדוע? כיוון שגם אם תמצא לומר שיש שם תולעים, תולעים אלה התרסקו ואין כאן בעיה של בריאה, ולכן בבריאה אין כאן. לכן גם אם תפתח את ה... יש היום כמו לדר כזה, ושם אתה מוצא שבפנים יש שם כל מיני חרקים, אבל לא שלמים. למה שלא יכול להיות שיהיו שלמים, תוך המתחנה. ממילא, כאן בחי כוונה, מותר לאכול את זה. מה תגיד, אבל יש שם חלקי תולעים. חלקי תולעים האלה זה נותנים פעם מפגם. הם בטלים בכל מה שיש בפנים. כן. למה הם נמוכים? אתה רואה נמלה, לא תמיד הנמלה, תלוי. אם זה רותח ביותר, והכל רותח וכדומה, אולי אתה צודק. אבל היה לי כאן סיר עם אוכל. נפל נמלה. היא לא תתרסק, כמו צ'י. גם תשאיר אותה הרבה זמן, תראה נמלה נמצאת. זה לא נמוכים. תיקח היום כוס של מים, תיקח עכשיו כלי של מים, שים מתוכו נמלה אחת, בתוך המים. תרתיח את זה, לא בטוח שהנמלה הזאת תתרסק. אבל זה לא תמיד בטוח, אתה לא יכול לדעת. כדי להוציא את זה, אתה צריך לראות חזקה שהיא מתבטלה. אבל היא התרסקה, ולא תמיד היא מתרסקת. לכן אתה לא יכול לדעת. לכן כשיש לך תערובת, הנה חלמי, אסור לאכול את זה. אתה מרן, אז נמשיך הלאה. לכן אומר מרן, כל דבר שהוא בריאה, אפילו באלף לא בטיל. עכשיו, מה זה נקרא בריאה? אומר מרן, כמה תנאים צריך שיש שיקרה בריאה. כגון נמלה או עוף טמא וגיד הנשה ועבר מן החי וביצה שיש בה אפרוח. למה? אפילו, ואין לו דין בריאה אלא אם כן דבר שהיה בו חיות. למשל, תפס לכם דוגמה. חיטה של איסור. מה זה חיטה של איסור? לקח בשלור חיטה עם מאכל איסור. החיטה הזו היא בלועה מהאיסור, אבל היא שלמה. שלמה, נקראת בריאה או לא נקראת בריאה? והתערבה החיטה הזו עם אלף חיטים אחרות, היא בטלה. למה? חיטה צריך דבר, מה שנקרא בריאה, זה דבר שיש בו רוח חיים. נמלה, דבר שיש בו רוח חיים. ביצה שיש בה אפרוח, דהיינו שיש שם חיות, דבר שהוא גדל בחיות. אבל דבר שאין בו רוח חיים, חיטה אפילו בלועה מדבר, אין בזה איסור. גם צריך שיהיה אסורה מתחילת בריאתה. דהיינו, שמתי שהיא נבראת, היא כבר נאסרת. כמו חרקים למיניהם וכדומה. אבל אם אתה שהיא נמצאת מההתחלה, לא היה לה דין איסור, כגון, שאני אמרתי עכשיו, ביצה שיש בדם, שהיא בתחילת בריאתה אין בדם, אחר כך נהיה בדם, אז זה לא נקרא שבריאה שאתה אוסר. רק אם יש אפרוח, האפרוח גדל בתוך זה, אז האפרוח גדל בתוך הביצה. וכן על זה הדרך. אבל אם בתחילת בריאתה, בתחילה שהיא התאבתה איסור, אין בה איסור, זה לא האיסור, ורק אחר כך נהיה בו איסור, זה כן מתבטא. לכן על פי זה, הגאון בעל פרי חדש, בעל פרי תואר, זה רבי חיים בן עטר, הוא דן לגבי תולעים שנמצאים במים. אנחנו יודעים שהיה בזמנם בורות. הבורות האלה היה בהם מים. עכשיו היו אוספים מים ממות הגשמים, בימות הקיץ היו בהם הרבה תולעים שמתאפשים, שנמצאים בתוך המים האלה, וגדלים בתוך המים. האם אני מותר להשתות מהמים האלה בלי בדיקה, בלי סינון או לא? חאורה, איך היה הווה מן השם אותה? אבל יש כאן נמלים, יש כאן תולעים. אבל התולעים האלה, הם נתאבו בתוך המים. ואין איסור של אכילת תולעים, אלא שרץ השורץ על הארץ. כל דבר שהוא לא נולד בארץ, אלא במחובר לעץ, או שלא נתלש, או שזה במים, כך זה גדל בתוך המים, אין בזה איסור של שרץ השורץ על הארץ. זה לא שרץ השורץ על הארץ. לכן, תולעים שגדלים במים, גדלים במים, ולא פרשו מהמים, כגון בבאר וכדומה, התולעים האלה אינם נאסרים בשתייה. ולכן מותר לשתות אותם. אבל תולעים שהם היו בתוך המים, ויצאו בדופן המים, ויצאו מהמים, וחזרו בחזרה, הרי הם נאסרים. אם אתה יודע. אם אתה יודע. אם אתה יודע. אז בא הגאון, לכן אם אתה לא יודע, תסנן. אבל אם אתה יודע, שמת את זה במקום סגור. סגור, אי אפשר, אין לו שום עלייה. עד למעלה זה סגור. למעלה. אז אין לך בעיה, תשתה. אבל בא הגאון הרב פריך תואר ואומר, הרי מרן כותב שמתי יש איסור של בריאה, זה דווקא אם בתחילת בריאתו היה אסור. אבל אם בתחילת בריאתו לא היה אסור, רק אחר כך נהיה איסור, כגון דבר שהוא היה מותר ונהפך אחר כך איסור, חתיכת בשר שהיא קשרה, והיא אחר כך נאסרה על ידי דבר שיש בו איסור, אז זה לא נקרא תחילת בריאתו באיסור, נכון? לא נקרא בריאה. אז אומר גם כאן, הנמלים האלה, התולעים האלה, כשהיו במים, הם לא היו אסורים. היה מותר לשתות אותם. מתי הם נאסרו? מתי שהם יצאו מהמים. אם כן, זה לא נקרא בריאה. שבריאה הרי שכל דבר שבתחילתו לא נאסר, ונאסר רק אחר כך, זה לא נקרא בריאה. אם כן, גם כאן, כאן התולעים האלה בתחילת בריאתם לא היו אסורים, כשהם בתוך המים הם לא אסורים, כשהם יוצאים מהמים אז נאסרו, אז מלא אין להם דין בריאה. ולכן רצה לומר הגאון בעל פרי תואר, שמותר לשתות מים, גם אם תצא לומר שהתולעים יצאו בחוץ, מותר לשתות אותם. אבל חלקו עליו רוב האחרונים. למה חלקו עליו רוב האחרונים? מרן כותב כאן בשולחן ערוך, חתיכת בשר, או זה ירד זה לכמן, דבר שהוא חלב ובשר והיא בריאה, דבר שלם וכדומה, אז בבשר בחלב הוא נאסר, מדין בשר בחלב אפילו באלף לא בתים, שבריאה. הרי לך אורה, חלב ובשר, זה היה חלב וזה היה בשר. זה דבר שבתחילת בריאתו לא נאסר, אז זה היה מותר. ובכל זאת, אתה אומר שעכשיו חלב ובשר אסור לאכול את זה. אם אתה רואה שדבר שבתחילת בריאתו היה מותר, בכל זאת יהיה אסור. אלא התשובה היא, בתחילת בריאתו הוא לא נקרא חלב ובשר. זה בחלב לבד, וזה בשר לבד. מתי נהיה לו בריאה של חלב ובשר? שיתערבו יחד, זה נקרא תחילת בריאתו. ולכן כאן בחיי הכוונה זה גם כן, דבר כזה לא מתבטל. אותו דבר לגבי תולעים. התולעים האלה בתוך המים, הם לא נקראים תולעים בכלל. תולעים שלא פרשו על גבי הקרקע, הם לא נקראים תולעים. אין להם הגדרה של תולעים. תגיד לי, מה הפירוש אין הגדרה? ואתה רואה שזה תולע. זה לא תולע. אתה קורא לה תולעת, אבל אין לה הגדרה של תולעת של התורה. מתי יש לה הגדרה תולעת של התורה? שיוצאת מחוץ למים. זה נקרא שרץ השורץ על הארץ. אז בא עליו גם האיסור. אז מלא זה נקרא תחילת בריאתו. זה לא נקרא שאחר כך תחיל בריאתו. ולכן התולעים האלה שמתאבים בתוך המים ויצאו החוצה, אף על פי שאחר כך נכנסו בחזרה, אפילו באלף לא בטלים. ולכן, נכון שהיו כלים בזה שאומרים מי אמר ספק ספקה, מי אמר שהתולעים האלה יצאו החוצה, אולי רחשו ולא יצאו החוצה בתחילת בלעתה נשארו עדיין במים, זה הרבה לספק דבר שיש לדבר, ספק בריאה, וכמה ספק בריאה וכמה שכל ביטול בריאה, אפילו באלף לא בטיל, זה רק איסור דרבנן, אז כאן נראה לו הרבה לספק דרבנן, ודרך היום מקילים בדבר הזה. אבל אנחנו היום, שיכולים להיזהר מהדבר הזה, צריכים להיזהר, ולכן, המים שנמצאים בברזים שלנו, המים שנמצאים בברזים שלנו, האם צריך לשים להם מסננת, כדי שלא יבוא שם כל מיני תולעים ורחשים למיניהם או לא? פעם, היה מצוי מאוד תולעים במים. בעיקר אנחנו אנשי ירושלים, היה מאוד, מצוי מאוד תולעים במים. וכן במקומות אחרים. למה? המים היו נזרמים בשלחת, או היה להם דוד על הגג, ושם לפעמים היה תולעים. אז מה, אתה נסביר את זה יותר. אבל אוכל היום בימינו, אדם מקבל מים, ויש לו שם המים האלה, הם עוברים בלחץ אדיר, שגם אם היה שם איזה חרק, הוא מתרסק לרסיסים. מה הפירוש? כשאנחנו מקבלים את המים האלה, מקבלים אותם, נגיד שבאים גם ממקורות. שמחפשים שם בתוך המעיינות, מוצאים את המים. המים האלה עוברים בבריכות. הבריכות האלה, אפילו אם הן גלויות, הרבה פעמים נופלים שם שרצים, נמלים וכדומה. אבל אחר כך ששואבים את זה, שואבים את המים, שאיבת המים, ואחרי כשלעלות זה גבוה, מעלים את זה בלחץ אדיר של לחץ כדי שהמים האלה יעברו. משם הם עוברים למקום אחר, ממקום למקום, עד שמגיעים אלינו לבתים. כשמגיעים לבתים, הלחץ, גם אם היה שם איזה נמלה או משהו, הנמלים האלה והחרקים האלה מתרסקים שם בפנים. ולכן אין כאן בריאה, אין כאן בעיה של בריאה. לא מצאנו היום בימינו תולעים במים. פעם היה בירושלים בעיקר, היו שמים על הגג, שמים טנק של דוד גדול, ושם היו, היה שם פתח למעלה, למה? לא היה תמיד מגיע מים לירושלים. מים, הייתי צריך להעלות את המים ממקורות אחרים, מראש העין וכדומה, וזה נמוך, לעלות לירושלים, לכן היו נותנים מים, היה הרבה פעמים שלא היה מים. אין, לא מספיק לכולם להגיע, לא מגיע מים לירושלים. לכן כדי להתגבר על זה, בעיקר היו חולים בימים, היו צריכים לשים מים במקומות אחרים, אבל בלילה היה אפשרות שיתמלא הדוד הזה מים, שמים דוד למעלה, והדוד הזה היה מתמלא מים, ונשאר שם, אתה יכול יום שלם להשתמש בזה. ולכן... לא, לא ממגשמים. מה פתאום? מהמים של מקורות. מקורות ממלאים, לא היה מספיק, לא תמיד מקורות היו, שהיו שואבים מים לירושלים. למה שהיה להם בעיה, זה לא היה כמו היום, היום בימינו ברוך השם אין את הבעיה הזאת. ולכן לא היה מספיק, ולכן היו עושים דוד למעלה. שאל אביך ויגדך, אז כן איך ביום מולך. עכשיו הדוד הזה, מכיוון שהמים האלה נשארים, הרבה פעמים יש בהם חרקים עם הזמן. ולכן היה מאוד בעייתי, היית תופס כוס של מים, פותח את הברז, אין שם לחץ, בסך הכל יורד, אתה מוצא שם לפעמים חרקים. לכן צריכו לשים שם איזה בד בברז, כדי שלא ייפול שם אפילו חרק אחד וכדומה. אבל, וגם יותר מזה היה, לפעמים החתולים היו צמאים, היו הולכים לשם למעלה, ויודעים שיש שם מים. לפעמים המכסה לא היה חזק, ומוציאים את המכסה, ורוצים לשתות מים, נופלים בפנים. היו נופלים בפנים, אז היה שם מתים. עכשיו, עד שהיו מרגישים בהם, שהיו יודעים, אחרי שהם מתים, נפלים נבלה, מתחיל לאט לאט להסריח, עד שהיו יודעים שיש שם בכלל, ורואים את הסירחון של המים, ובודקים את זה למעלה, ואם עובר שבוע, שבועיים, כל הזמן הזה, איך שתית את המים? המים האלה, מים של מלא תולעים, של כל הדברים האלה, לכן היו שמים שם את הבד הזה, כדאי שלסתום, כך היו הרבה נוהגים בזה, והרבה לא חוששים לזה, אומרים בפועל, ברוב הפעמים אין תולעים. היום בימינו, אין בעיה, היום בימינו, תולעים האלה לא נמצאים בכלל. למה? בגלל שהמים מגיעים לך בצורה ישירה תחת לחץ, הלחץ הזה, כשאתה פותח את הברז, אתה רואה שזה בא בחוזק, תפתח עכשיו ברז של כיבוי אש, תראה באיזה לחץ יש לך, הרי באיפה זה בא? באותו מקום. הלחץ הזה מרסק את כל מה שיש בפנים. ולכן אין לך בעיה, אפילו אם היה שם נמלים וכדומה, תולעים, הם מתרסקים. ותולעת שלא ראויה לאכול אותה, מתבטלת ברוב, אין לך בעיה, זה לא תערובת, רק בגלל שהיא בריאה, וכאן אין חשש של בריאה. לכן היום בימינו מותר לאדם לשתות מים, ולא צריך לחשוש זה כלל ועיקר. למה שאין לך שום בעיה? הבעיה תהיה בבתים הגבוהים. אנחנו יודעים שכל המים, איך הם מגיעים אלינו? בבתים הנמוכים לא צריך להיות משאבה ולא צריך כלום. מדוע? המקורות המים, יש להם שם מגדל מים, למשל לידינו ברוממה, יש לך מגדל מים שהוא גבוה מעל כל הבתים, פעם מעל כל הבתים, וגם הוא מקום גבוה, המקום הגבוה ביותר בירושלים, חוץ מבית וגן, ושם המים הם לא צריכים תחת לחץ, בלילה ממלאים שם את המקום, את הבריכה הענקית הזו, שם במשך היום אתה מקבל מים בצורה ישירה, אין לך לחץ כל כך גדול, ולכן גם אין שם תולעים וכדומה. אבל היום באים בעניינים גבוהים, בונים היום מגדל מגיע לשמיים, עוד מעט יהיה לנו בעיה איך מברכים מכת הלבנה. אתה מסתכל, זה בניין ענק, זה בניין ענק, זה בניין ענק, אתה מסתכל למעלה, לא רואה איזה ריבוע אחד קטן של שמיים. בעיה מאוד רצינית. מגדלים, בונים לך כמו דור הפלגה. נעשה לנו מגדל וראשו מגיע השמיים. וזה בעיה מאוד רצינית. איך מגיע להם המים למעלה? איך מגיע לקומה העליונה המים? תגיד, אבל המגדל המים יותר גבוה. אנחנו נמצאים, אני גר במקור ברוך, שם במניינים הגבוהים האלה. הבניינים הגבוהים עוברים את כל המגדל הזה. המגדל המים האלה הוא קטן מאוד. אלא מה עושים? היה שתי אפשרויות. פעם היו עושים בקומה העליונה, בגג, עושים שם מין בריכה, בריכה גדולה. המים האלה נשאבים על ידי משאבה פנימית, ממלאים את זה, אז אין תמיד נמצא למעלה מים, ואתה פותח את הברז, יש לך תמיד מים. אבל ראו שזה רק בעייתי. דבר ראשון, הוא מערער את הבניין. דבר שני, הוא יכול להיות שהמים האלה מכל מיני עופות וכדומה. וגם הם לא, גם לא ניקים. וגם זה לא טוב, לא כל כך כדאי. לכן עושים היום את הבריכות למטה. בקומה התחתונה, התחתונה, ששם לפעמים למטה מהמגדל המים, שהוא למטה, ואז המגדל המים ממלא לך את הבריכה הזו. הבריכה הזו תמיד היא מלאה. אבל כשאתה רוצה לשטוף, לפתוח את הברז, אז יש לך מין משאבה. יש חיישן כזה, ברגע שפותחים את הברז, החיישן הזה מפעיל את המשאבה, שואב את המים, ועד מגיע לך למעלה, ואחרי זה יורד לך לבית. זה עולה למעלה, עולים למעלה ויורדים למטה. מה זה? בלי מה? אתה לא היית בבניינים האלה, לכן אתה אומר את זה. אתה חושב שהכל בא בברז. אם היה לך בצורה כזו, לא היית יכול להשתמש בזה. יש שם למטה בריכה, בריכה, והבריכה הזו מתמלאת כל הזמן מים ממקורות, ואז אתה שאתה פותח את הברז, יש חיישן, מפעיל לך את זה. יש לנו כמה בעיות בזה. בעיה אחת בשבת, ברגע שאתה פותח את הברז, אתה עושה שמפעיל את המנוע. דבר שני, יש לך בעיה עם התולעים שעכשיו הזכרתי. מי אמר שאין שם תולעים? דבר שלישי, שיש לך בעיה, שאם נהיה הפסקת חשמל, אין לך מים. וזה בעיה. מה אתה עושה עם זה? באמת, היו כמה פעמים, היה הפסקת חשמל. מה עושים? אחד הסיבות שאני קניתי דירה בקומה התחתונה, אחד הסיבות זה זה. גם סיבה של סוכה, וגם בעיה של המים האלה. איך תדע, עכשיו המים ביום שבת וכדומה. מה עושים? אז באמת, היה הרב אלפרין היה, סידר שם, שיש שם חיישן שהוא לא פועל מיד, זה דרך גרמה. כשאתה לוחץ על הברז, הברז, כשאתה פותח אותו, הוא מפעיל שם, מרגיש חיישן, חיישן זה לא פועל מיד, יהיה לך כמה שניות, ואז מגיע לך. וגם זה לא פסיק רשה. מדוע לא פסיק רשה? מספיק שאחד בבניין יפעיל את הברז שלו, כבר המנוע עובד. אז כשאני פותח את הברז, אני לא עושה שום פעולה. אז יש לך כאן ספק באיסור דרבנן, זה לא פסיק רשה באיסור דרבנן, וגם זה רק גרמה בעלמא, לכן יש צד להקל בדבר הזה. אבל תשאל, מה עם התולעים? מה עם כל התולעים שיש? באמת, המקום הזה, הם מנקים אותו מדי פעם בפעם, וגם אם נאמר שיש שם, על הברז, המשאבה ששואבת את זה ומעלה את המים למעלה, גם זה הולך על ידי לחץ. לכן, שיש שם נמלי וכדומה, לא מצוי כל כך. וזה כל הפטנט שהיום אנחנו עושים את הדברים האלה, כולם בנויים על הנושא הזה כמו שאמרתי. וראיה לכך, שהיה הפסקת חשמל כמו שאמרתי לכם, אצלי בבית היה מים. למה? שאני בקומה התחתונה. קומה התחתונה היא למטה מגובה של 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 מגדל המים. אז מה להם מקבל את המים ישר ממגדל המים. נכון שלא כל המים מקבלים משם, מפני שאין לחץ כל כך חזק, אבל יש לך את המים, אז זה לא, זה רק גרם גרמה. אבל לא כאן אלה שנמצאים למעלה, לא היה להם בכלל מים. מדוע? אי אפשר שיעלה המים בלי כלום. אתה צריך עם דליים להרים את המים. אין לך אפשרות. זה כל הבניינים החדשים היום, הם צריכים, הם בעייתיים מאוד. אנשים קונים בתים בכל מיני מקומות, מפוארים וכדומה, אבל לא שמים לב עם כל נושא של החשמל שם. המעליות, החשמל, כל המים שאתה שותה משם, כל פעולות חשמליים, כל הדברים שיש שם, מצלמות שיש שם, כל הדברים האלה, בעיות מאוד רצינות בשבת. מי אמר שמותר לך לבוא לגור בדירה כזו? צריך מלכתחילה לבוא ולתקן דברים שלא יבואו לידי הדברים האלה, כגון גרמה וכדומה. נכון, המכון הטכנולוגי לענייני הלכה, וכן בכמה מקומות מצאו להם פתרונות. המונים של המים הדיגיטליים האלה, דבר ראשון, זה לא פסיק ושם. דבר שני, זה דבר שלא צריך אותו. מלאכה שלנו צריכה לגופה. ואני מצידי שהמנוע לא יפעל. אני לא צריך את זה. אני מצידי שזה יתקלקל.
אם אני הראשון?
אתה? אתה ראש ממשלה?
לא,
אני מתישור. אני מתישור. שתיבוא
למים.
אז מה אם אתה ספק מים? אבל אני לא מדבר עליך, אני מדבר על זה שמפעיל. הוא פותח את הברז מצידו שהמונה הזה מקולקל. אז מלך, אז לא צריך את זה. זה פסיק ראשי, דלה אני חלה, ואיסור דה רבנן, לא איסור דה אורייתא. מה? טוב. אבל הבעיה תהיה לגבי שאתה מעוניין בזה. כאן במים האלה אתה מעוניין שירדו. זה ירדו ויעלו. זה פסיק ראשי, דניח עליה. אבל אם כן, זה ספק פסיק ראשי. למה? אולי מישהו בבינן פתח ברז, אז כבר הוא פתח את זה, וממילא המנוע כבר עובד. אז גם שאני פותח, אני לא מוסיף כלום, אני רק ממשיך אותו. ואפשר לומר גם כן, שזה אולי, זה גרמה בעלמה, אז מילא ביסור דה רבנן, לכן מקלים בדבר הזה, אבל זה לא חלק כל כך לבוא ולהתיר. אבל אני נכנסתי מלכות תולעים ולכות שבת. נכון, כל הבניינים החדשים שלנו היום, יש להם בעיות רציניות מאוד מאוד בהלכות שבת. מאוד מאוד. יש לך מצלמות, יש לך שם כל פעולה שאתה עושה, פעולה שהיא מספרת, נכתבת, לא פסיק ראשי, כן פסיק ראשי, יסוד הרבנן, יסוד האורייתא, בכל דבר אתה צריך פלפולים, איך זה מותר. את המעלית בכלל, שאתה עולה, נכון שהמעלית הזו עולה ויורדת, אבל יש שינויים בתרגיה שאדם נכנס את זה עם אדם אחד, כמה אנשים נכנסים. יש מאוד בעיות רציניות עם כל הדברים האלה. לכן כשאדם קונה דירה, יבדוק קודם מי זה, מה הטכנולוגיה שם. האם זה מאושר על ידי מכון התקנים, לא מכון התקנים אני מתכוון, אלא מכון של אלה שעובדים בדבר הזה, כגון של המכון לענייני הלכה, המכון הטכנולוגי לענייני הלכה, האם הם תלמידי חכמים והם יודעים לתת לפתרונות לכל הדברים האלה, לפני שאתה קונה דירה, תבדוק גם את הדברים האלה. כשאנשים מסתכלים, הסלון גדול, נוף נפלא, הכל טוב ויפה, השאר לא מעניין אותם, אין לו סוכה, יש לו בעיה עם המים, יש לו בעיה ממעלית, נמצא בקומה עשירית, אומר, מה אני אעשה, פיקוח נפץ, אל תיגור שם, מי אמר לך לגור במקום כזה? רגע, ואתם? כבר דקה אני אעשה. וכל הדברים האלה, מי יתיר לך לקנות במקום כזה? לכן לפני שאדם עושה את הפעולה הזו, לבדוק את כל הדברים האלה. כל מי שנזהר מדברים כאלה, לא תבוא תקלה על תחת ידו כלל ויקרא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.